שלום, כמעט שבת שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות למפגש השבועי, השיעור השבועי שלנו, והפעם על הפרשה המשעממת ביותר בתורה, לכאורה. זה לא פרומו טוב, ותחיל שעכשיו איזו צניחת רייטינג היסטרית, אבל מה לעשות, פרשת תצווה לא נחשבת לאחת המעניינות. אנחנו בין תרומה לבין פרשת תצווה, ואלה פרשות שנחשבות קשות, מורכבות. אני חושבת שיש בהן סוד מיוחד, כי התחלנו לחפור קצת פנימה. עד עכשיו היה באמת מרתק, סליחה, אבל במונחי עלילה, אי אפשר להתחרות עם ספר בראשית, בריאת העולם, האבות והאימהות, אברהם אבינו, אחר כך כמובן הסיפור של יוסף ואחיו, וספר שמות גם התחיל בדרמה היסטורית מכוננת, יציאת מצרים, מהשיעבוד לחירות, ואז הגענו להר סיני, הכל היה מסעיר, ים סוף נקרא, מה לא קרה? ופתאום נוחתת עלינו פרשת תרומה בשבוע שעבר, פרשת תצווה השבוע, אוסף של הוראות, אוסף של כמעט אפשר להגיד הוראות טכניות, מצוות שאומרות לנו איך לבנות את המשכן, גם השבוע, זאת הסוגיה, איך בונים את המשכן. אז במובן מסוים עשינו רגע סטופ מכל האקשן, כדי להתבונן קצת פנימה לתוכנו, המשכן הוא המרכז הרוחני, אין היום משכן, הוא ליווה אותנו רק במדבר, אבל בכל זאת, אם התורה עוצרת פעם בשנה ומבקשת תשומת לב לנושא המשכן, כנראה יש כאן איזה סוד, יש פה תוכן, יש פה מה ללמוד. אז מלמעלה, מה שנקרא, סליחה, מה שאני עושה זום אאוט מהפרשה, כן? מה שנקרא ממעוף הציפור, אפשר לחלק אותה לשלושה נושאים, וגם הפרשות מתחלוקות לשלושה נושאים. והראשון שבהם, שאלה, אני חושבת שהיא שאלה שכולנו מתמודדים איתה עד היום. איך מדליקים אש? לא טכנית איך להדליק אש. איך להצית אש של התלהבות במישהו? זה יכול להיות הורה כלפי הילד שלו הרבה מאוד פעמים. זה יכול להיות מורה כלפי תלמידים. בתנועת הנוער, המדריך כלפי החניכים, המפקד כלפי החיילים, המנהל כלפי הפקודים, הרב כלפי התלמידים וכולי וכולי. איך מדליקים אש? בעצמנו ובסביבה שלנו, במישהו שאיתנו. ואנחנו נכנסים רגע אל האש שהדליקו במשכן. זה כמובן כל מה שאני אומרת פה, גם זה. לא רעיון שלי, אלפי שנים פרשננו בשבת הזו, שואלים את עצמם על הדלקת האש, גם שם במשכן במנורה, אבל גם היום בחיינו. אז נתחיל ממש בהתחלה, פרשת תצווה מתחילה במילים האלה. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. יש כאן ציווי שאהרון הכהן והכהנים ייכנסו אל המשכן וידליקו שם את המנורה, איך מעלים נר תמיד? רשי, פרשן העל שלנו בעצם, שמלווה אותנו יד ביד לאורך התורה, מסביר רשי, מדליק, עד שתהה שלהבת עולה מאליה. סטופ, יש כאן מילות מפתח שצריך רגע להתעכב עליהן. אנחנו מדליקים את האש. מצד אחד צריך להדליק. מצד שני, עד שתהה שלהבת עולה מאליה. אם תרצו חמש מילים שיכולות להיות מפתח בתחום החינוכי, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. בהתחלה צריך הדרכה. אבא צריך לתת יד לילד בהתחלה. וצריך ללמד לשחות, וצריך ללמד לרכב על אופניים. וצריך ליווי, וצריך הדרכה, וצריך חינוך. בטח בגיל צעיר, אבל גם בשלבים ראשונים, בעבודה או במשימה מסוימת. אנחנו בהתחלה צריכים מה שנקרא להדליק את האש. צריך את האנרגיה החיצונית שתבוא ותפעל על החניך לצורך העניין. אבל מתישהו צריך להרפות, וצריך לדעת מתי. מתישהו זה חונק מדי, מתישהו זה too much, מתישהו אתה מגזים, אתה עוד מעט תחבא את האש, תן לו לבד. אתם מכירים את ההורים האלה שלא יודעים להרפות, שעד גיל 20 מפקחים על הילד אם הוא עלה מהאוטובוס וירד מהאוטובוס ומה, אם הוא מסתובב? אז מצד אחד אנחנו לא רוצים להזניח, צריך להדליק את האש. מצד שני אנחנו לא רוצים לכפות, צריך להרפות ולתת לו גם לבד. וזאת אולי שאלת המפתח. איפה הנקודה המדויקת שבה אנחנו מתרחקים ועדיין האש דולקת? הרי כל אחד יגיד שזה החלום שלו, מה, בתנועת הנוער. המדריך לא רוצה שהם יהיו פסיביים והוא אקטיבי ומדבר. יאללה, שתדלק בכם איזו אש של התלהבות. הסוד הזה הוא סוד החינוך. צריך להסביר, אהרון הכהן הוא מחנך קודם כל. הכהנים היו דמויות רוחניות, חינוכיות. אנחנו מתבוננים בו ולומדים. והמילים האלה, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה, בהחלט יכולות ללמד גם אותנו על הסוד הזה של איזון, של מתי, של כמה, כל אחד שימצא את הנקודה המדויקת. אגב, לא עם כל ילד ולא עם כל עובד בחברה, זה אותו דבר, לפעמים צריך להשקות ולהשקיע, ולפעמים הבנתם. ראיתי פעם אימא, הייתי במתנס, חיכיתי לילדים שיצאו מאיזשהו חוג, וראיתי אימא, מה שנקרא מודל מאוד מאוד חונק, ילד בן שנתיים, נכנסה איתו לחוג, היה שם איזה חוג יוגה לגיל שנתיים, והיא הלכה איתו לשיעור ניסיון, היא יצאה, אני חיכיתי לילדים שלי, והיא ניגשה איתו למזכירות של המתנס שמה כדי לרשום אותו. והיא אומרת לה, הפעות הזה, חמודי איך היה בחוג, רוצה להירשם לחוג, נבוא גם שבוע הבא לחוג, מתוקי אני משלמת, אימא משלמת כסף כדי שתהיה בחוג, היה טוב בחוג חמודי. והחמוד הקטן הזה מרים אליה איזה עיניים אומללות ואומר לה, אימא, מה זה חוג? כלומר, מה את רוצה ממנו? כמעט אני אומרת, מה את רוצה ממנו באמא שלך? עזבי אותו, תני לילד לגדול, תרפי, לא לחנוק יותר מדי בהשקעה. יש את הסגנון הזה. ומצד שני, יש סגנון אחר לגמרי, הפוך לגמרי. אני זוכרת שביקרתי בשיקגו, לפני הקורונה, ובאיזשהו פאנל עם ראש עיריית שיקגו, היא אמרה שהבעיה המרכזית ברוב המסוים בעיר, לא זוכרת את שמו, אבל זה מבחינתה הנושא, שהבעיה המרכזית שם שילדים קמים בבוקר, אני לא אשכח את המשפט הזה, ילדים קמים בבוקר והמבוגרים לא הולכים לשום מקום. אין מודל של אבא שהולך לעבודה, של אמא שיוצאת לעבודה, ודאי לא לאיזה לימודים, לאיזה התנדבות, לאיזושהי מסגרת מחייבת. ילדים קמים בבוקר והמבוגרים לא הולכים לשום מקום. זוכרת את המשפט הזה. אז אפשר לטפח יותר מדי ואפשר גם להזניח, כשאין מישהו שמדליק את האש, אין איזה מודל, אין איזה התקדמות בחיים. אנחנו צריכים למצוא את הנקודה הנכונה, ושוב, עם מילת המפתח הזאת, עד שתהיה שלהבת עולם אליה, זה משפט המפתח בעצם שפותח את הפרשה. בוא נגיד שדורי דורות של פרשנים מתעסקים, גם השבת, אני מנוחה שבהרבה מאוד מקומות התעסקו עם פתיחת הפרשה, עם הדלקת האש. אבל מכאן צריך להמשיך אל מה שהוא המנה העיקרית בפרשה. כלומר, הנושא המרכז, אם ישאלו אתכם, ברגע, פרשה תצווה על מה היא? היא לא על הדלקת האש, זה רק כמה פסוקים. בוא נגיד, אפשר להגיד, לב הפרשה, עשרות פסוקים, והנושא המרכזי בה זה נושא הבגדים. שוב, לכאורה, מה לנו ולזה? הבגדים שילבשו הכהנים בתוך המשכן. אחרי שבנינו אותו בכזאת תרחה בשבוע שעבר עם כל העצים והקרשים והבדים, עבדנו קשה, הבאנו כסף וזהב, תרמנו, היה פה איזה פרויקט, עכשיו מתעסקים גם עם מה ילבשו בתוך המשכן. מה זה משנה לכאורה? מה שאתה רוצה? מה? חוץ מזה, שוב, כבר אין משכן, אז מה זה משנה? אז זה משנה. קודם כל, כל העשייה הזו, רק נזכיר, באופן כללי, עם ישראל מקבל סוף סוף משימות כדי להיות אקטיבי, כדי להיות פעיל ומתנדב. זה מאוד חשוב בחיים. עד עכשיו, במרכאות, פינקו אותנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות. קחו 10 המכות, זה ניסים שנעשו לנו. ואחר כך קראו לנו את ים סוף. ואז הביאו אותנו להר סיני, ונתנו את 10 הדיברות. ונותנים לנו לאכול את המן, כן? מן זה האוכל שאכלו במדבר, חופשי, חינם. ואת הבאר שליבת... רק קחו וקחו וקחו. מה הייתה התוצאה? פינוק יתר, תלונות. העם כיתר, רצה לחזור למצרים, התלונן על האוכל. המתנה הכי גדולה שאפשר לתת במצב כזה, זה להפסיק לתת מתנות, ולתת אחריות, לתת משימות. לכן בנינו משכן בשבוע שעבר, ולכן עכשיו ממלאים אותו בתוכן, מדליקים את האש, מכינים את הבגדים. ברגע שאתה מעביר מישהו ממצב פסיבי למצב אקטיבי, ברגע שאתה נותן לו שליחות ופעילות ועשייה, הצלת אותו. לא רק בשביל מה שהוא יעשה, זה טוב שגם העשייה היא חשובה, אבל עצם זה שהנשמה שלהם קמה בבוקר ויש מה לעשות, לא כמו אותם מבוגרים שם בשיקגו שלא קמים לכלום, הם קמים למשהו, זה כבר דבר גדול. אז כל העשייה הזו בפרשות האלה, יש בה הרבה משמעות. סוף סוף, יש פרשנים שאומרים שהשבוע יוצאים מעבדות לחירות. עכשיו, לא אז כשהוציאו אותנו, עכשיו כשאנחנו פועלים ועושים, זאת יציאה אמיתית מעבדות לחירות. זה השחרור האמיתי, להיות אדם אקטיבי שמתקן את העולם. אז הנה, המילה הבאה שנקרא היא ועשית. אנחנו חוזרים אל העבודה של הבגדים, ואפשר לתת לזה את הכותרת, תסתכל גם בקנקן. כלומר, אנחנו רגילים להגיד, לא משנה הקנקן, רק מה שבתוכו. אבל הפרשה מזכירה לנו שהבגד עושה את האדם. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. הציווי פה הוא לתפור לאהרון הכהן, ובכלל לכהנים, בגדי קודש. בכלל זה ביטוי מעניין, אני חשבתי שקודש לא בדיוק הולך עם בגדים, כן? בגדי קודש. הייתי אומרת שיש הרבה דברים אחרים שהם קדושים בעולם הזה. לא, גם בגדים יכולים להיות קודש. אנחנו מכירים את הציורים לאורך השנים של הכהנים, את החושן והמצנפת והאפוד והמעיל. יש בגדים מיוחדים שהם לבשו לצורך המשימה הזו, והתורה גם מפרטת באמת ב... הייתי אומרת, באינטנסיביות, אפילו באובססיביות, היא מתארת לנו מה הכהן אמור ללבוש, איך הוא צריך להיראות. שימו לב, זה משפיע עליו בעבודתו, וזה משפיע גם עלינו שרואים אותו. כן, כבוד ותפארת, זוכרים? לעשות בגדי קודש, יש כבוד בעולם הזה, יש תפארת, זה צריך להיות מפואר, זה צריך להיות מכובד ומושקע. הוא לא בא בקרוקס למשכן, לעבודת הקודש הזאת. והתורה מפרטת, ואלה הבגדים אשר יעשו. חושן ואפוד ומעיל וכתונת, תשבץ מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי. ויש גם צבעים וחומרים וכל מיני אלמנטים, כן? והם ייקחו את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. במובן מסוים אנחנו מתעלים את האסתטיקה אל תוך הקודש. הרי תעשיית, בואו, תעשיית הבגדים, תעשיית האופנה, מטריפה את העולם. אנחנו יודעים מה זה עושה לדימוי גוף של צעירות, הצורך להגיע למידה מסוימת, למשקל מסוים. אנחנו יודעים כמה מעצבים יכולים להשפיע, לטובה אבל גם לרעה, על, 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 על רזון קיצוני, על דימוי גוף, על ביטחון עצמי. הרשתות רק מתחזקות את כל זה עוד יותר, שלא לדבר על, על הפילטרים ועל ה, 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 בעצם התפיסה הלא בריאה של אנשים, את גופם, את בגדיהם, את הדימוי העצמי שלהם. אנחנו מכירים את זה. אני לא מזמן, כמה בנות עשו איתי סלפי, וביקשתי מהם להסביר לי אחר כך את ההתנהגות שלהן, כי אני, הם היו ארבע בנות, שתיים מפה, שתיים מפה, אני באמצע, ואז יש טלפון, אני מחייכת כמו בן אדם נורמלי, סליחה. נכון, מה עושים בסלפי? ככה. וארבעתן עיוותו את עצמם בצורה הכי מוזרה שיש, על לשון לפה, על החיים לפה, משהו כזה, וכמובן עם כל מיני כאלה, פשוט עיוות מוחלט. אני מסתכלת ויש סביבי ארבעה קופים. אמרתי, מה קרה? מה נסגר? הרגע, כאילו, הרגע הייתם חמודות. והם אמרו לי, כן, אנחנו עוד בעצמות התמונה בקבוצה של הכיתה, שולחות לפה, שולחות לשם. אמרתי, אוקיי, אז למה עיוותתן את עצמכן? ולא היה להם כזה, אז לא, ככה עושים, זה אופנה, זה מחול, זה פה, זה שם, זה ככה עושים סלפי. אבל למה עושים סלפי? כשאת מוציאה את הלשון לפה, את הזה לפה, את הזה, למה? ואחת מהן אמרה לי בכנות, תראי, אנחנו מפחדות שירדו עלינו, אז אנחנו כבר מכערות את עצמנו מלכתחילה. משפט בעיניי עצוב מאוד. כלומר, אני לא זוכרת בגילן שהייתה לנו בעיה לעמוד ולחייך למצלמה. טוב, זו הייתה מצלמה כזאת. אנחנו כבר מפחדות, אולי אחת תצום עיניים, אולי לאחת איזה חצ'קון, איזה גשר, איזה נמשים. אז במקום שירדו עליה, היא כבר יורדת על עצמה. היא כבר כל כך מעוותת את הפרצוף שלה, שאי אפשר לרדת עליה, כי היא כבר לא הצטלמה נורמלי. אנחנו בעידן שבו הדימוי החיצוני מאוד משמעותי, ולפעמים גם מעוות. הפרשה מזכירה לנו כמה זה חשוב לתעל את זה לערכים, למשכן, לקדושה. כן, אהרון הכהן זה חשוב מה הוא לובש, גם דמויות כאלה. לא מתעסקים עם מה היא לבשה בהשקה, היא מתעסקים בבגדים של אהרון הכהן. לכאן התורה בעצם מתעלת את העיסוק שלנו באסתטיקה, בלבוש. ועד היום, הבגד משדר המון. מה שאתה לובש אומר הרבה מאוד עליך. דוגמאות בלי סוף, הנה תראו, מזל טוב, למולדת 70, אלה 70 שנות כהונה, מלכת אנגליה. שוב, כל פריט פה אומר כבוד. השרשרת, שהיא בטח כמובן פנינים אמיתיות יחד עם העגילים, יחד עם הסיכה, יחד עם הכובע, יחד עם הנוצה. נו, ברור לנו שככה מלכה מתלבשת. ומה נגיד על פריט הלבוש הבא? הוא כבר אומר לנו הכל, נכון? אם אני רואה מישהי שלבושה ככה, אני כבר יודעת הכל עליה, על הקלה הזו, וזה כבר מעורר אוטומטית את ההתרגשות ואת הרומנטיקה ואת השמחה ואת הכל. ומה נגיד על מישהו שלבוש ככה? סתכלו. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני כבר יכולה לדעת מה עובר עליו, עליה, בשנתיים האחרונות, להצדיע, להעריך, רק לנחש מה הולך שם בפנים. וזה לפני הקורונה פחות היה מצוי, פחות זה היה מוכר. ומה עם מי שלובש בבוקר גלימה וחליפה שחורה, ובארצות זרות פה ושם גם פאה של השופט מול העורך דין? זה כבר מספר לי סיפור שלם. הבגד אומר לי פה הרבה. לעומת הבגד הבא, שאומר לי מהצד השני של המתרס, שהאדם הזה הורחק מהחברה, עד כדי כך הוא לא יכול להיות חלק ממנה. יש המון משמעות לאיך אנחנו נראים, ומה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. ואני רוצה לספר שני סיפורים בהקשר הזה, שיצא לי לסקר בימים האחרונים. כי אם הבגד עושה את האדם, ואם זה משמעותי מה האדם לובש, אז מה קורה כשהוא נאלץ להחליף את הדימוי העצמי שלו, להחליף את הקנקן? דוקטור אליעזר בארי, מנהל יחידה בבית החולים אלין לילדים, והוא לקה בליבו במפתיע בזמן שהוא עשה ספורט, ופונה לשערי צדק במצב קשה מאוד, אחרי שבמקום עשו עליו החייאה במרכז הספורט, ממש הצילו אותו, הוא פונה לטיפול נמרץ קרדיולוגי, וגם שם נלחמו על חייו. מגיעה אשתו שירה לשערי צדק לטיפול נמרץ, רואה אותו מבעד לצינורות וכל המכשירים, ואומרת, זה לא הוא, הוא אפור, הוא בלי החיוך שלו, בלי הכיפה שלו, בלי הבגדים שלו, בלי המשקפיים שלו, אני לא מזהה אותו. אז קל וחומר הצוות, מה הוא מרגיש כלפי האלמוני הזה שזרוק שם? אגב, הוא הגיע לבד, לכן הוא היה רשום פלוני אלמוני, תעודת זהות 00000. ככה זה כשאנשים מגיעים לבד, עד שהתארגנו, עד שהביא את המסמכים, ורשמו בכלל, שיש לאדם הזה בכלל שם. כשזה הבגד, שזאת ההופעה, ברור מה זה משדר. שירה עשתה דבר מקסים, היא הלכה הביתה, מצאה את התמונה היפה ביותר שלו, כשהוא בעצמו מטפל כרופא, וכתבה את ההסבר הזה, היא הדביקה את זה בסלוטאפ למיטה שלו שם בשערי צדק, שכולם יראו. שלום, שמי אליעזר בארי, ככה אני נראה כשאני לא מונשם ומורדם. כתוב פה מה הוא עושה, שהוא אבא של וסבא של, והאחות הראשונה שעברה וראתה את זה, אמרה לשירה, וואו, איזה רעיון פשוט, איזה רעיון גאוני, לראות לפעמים את האדם שמבעד לתחפושת, לבגד, למסכה. בעצם, אמרה לה אותה אחות, ברור שניתן לו את הטיפול הכי טוב, אבל עכשיו שיודעים מי הוא, זה עוזר גם לנו. אליעזר חזר לעבודתו, ברוך השם, החלים, השתקם, נפרד מהצוות בשערי צדק, ככה באיזה טקס מרגש, אבל הוא רוצה את הרעיון הזה להפיץ, הוא ואשתו. עכשיו תשמעו, לפעמים יש סטארט-אפים ודברים טכנולוגיים, וצריך או שצריך המון כסף, וצריך פה איזה פרויקטורים, זה נורא פשוט. אם חלילה מישהו יקיריכם מאושפז, או אם אתם, יש מקומות ואם אתם יכולים לעזור בזה, זה ממש להדפיס דף בקובץ וורד עם תמונה ולהדביק. ואני חושבת שזה כל כך בסיסי, שהלוואי שזאת תהפוך להיות הנורמה. אז הנה רעיון אחד שקשור בבגד ומה הוא משדר. כמובן שראינו קודם ברדים של אסיר, שבדרך כלל מעידים על אדם צריך להרחיק מהחברה. יש אסירים אחרים. בימים אלה הסתיימו ימי השיבה על אסתר פולארד, רעייתו של יונתן פולארד, שישב שנים כאסיר בכלא בטלר בארצות הברית, על הריגול, על הפעילות שלו למען ישראל. פרשה רגישה מאוד, לא ניכנס אליה כרגע, אבל פולארד חזר סוף סוף הביתה, בלי איזושהי מסיבת ברוכים הבאים, בגלל הקורונה וגם בגלל שיקולים אישיים שלו. אז בעצם במובן מסוים, בימי השבעה, הייתה הזדמנות פעם ראשונה לעם ישראל לבוא ולהגיד שלום ותודה, ועשו את זה. מי שעקב אחרי מה שקרה בימים האחרונים בקריית משה בירושלים, ראה תור של אלפים. אנשים עומדים, הנה תסתכלו, ופשוט מחכים בחוץ, לפעמים שעות, כדי רק להיכנס ולנחם את יונתן פולארד על פטירת רעייתו אסתר. אנחנו מדברים על משהו שצמח מהשטח, לא איזושהי קריאה, לא איזושהי הוראה של איזשהו ארגון, פשוט התעוררות עממית של אנשים שהרגישו צורך להיות שם. והיו הרבה מאוד רגעים מיוחדים במהלך השבוע האחרון. אני רוצה לדבר על רגע שבו דובר על הנושא הזה של הבגד שעושה או לא עושה את האדם. לכאורה, פולארד היה יכול להיות אדם מנותק, פסימי, ובעצם להשתגע. כשאתה יושב בתא קטן, כל פעם עם עונשים והחמרות ותנאים, ואתה לא יודע אם אי פעם תראה אור שמש בכלל, והיחס אליך הוא כל כך נורא, אתה באמת יכול לשכוח מי אתה ומה אתה. ואסתר פולארד רעייתו לא נתנה לו להפוך למה שהמדים שלו סימלו. היא לא נתנה לו להפוך לעוד איזה אסיר אנונימי באיזה כלא אמריקאי מרוחק, כמעט 30 שנה של קשר ושל מאבק עבורו בחוץ. ובמהלך השיבה, מגיע לנחם אותו נתן שרנסקי, ופולארד מספר לו על מילותיה האחרונות של אסתר, לפני שהיא נפטרה, על המילים האחרונות שהיא אמרה לו. אני חושבת שיש פה המון על זה ששוב, הבגד עושה את האדם, אבל לפעמים הקנקן לא מעיד על מי אנחנו, ואנחנו יכולים להילחם בתדמית, בסטיגמה, במה שכבר הגדירו אותנו, ולא לשכוח מי ומה אנחנו. הנה.
What Esther's last words were. Because it's completely changed my life. She was dying. And all of a sudden her eyes woke up. She opened her eyes. I was holding her hand. And I don't know where she was. But she was just looking up. And she said, very small voice, my neshama volunteered to come back for two missions. One of the missions was to get you home. The other mission was to bring you home as a Jew and not a goy. She said, my first mission to bring you home was the easiest one of all. I didn't know whether to laugh or cry at that point. But she said, my hardest mission was to make sure that you returned home as a Jew. And she said, now that I've accomplished my mission, I can go home. And she died. I don't know who she was. I guess I'll never know. But I do know one thing. She had as much love for all of you and this land as she had for me. And if we all remember that, maybe in the days and weeks and months ahead, which could be very hard, we remember that we owe one another loyalty and support and love and understanding, because that's what she had for everybody.
יונתן פולארד על אשתו אסתר, שהתאמצה גם להוציא אותו מהכלא, אבל גם להוציא אותו מהכלא כיהודי, שלא ישכח מי הוא, למרות כל הקשיים. הוא סיפר אגב בשבעה, שכשהם סוף סוף הגיעו לארץ, היא לקחה אותו למאה שערים, לקבוצה הכי סגורה וקיצונית שיש שם, ואז היא לקחה אותו לתל אביב, הוא לא אמר את שם המועדון, אבל המקום שהוא לכאורה הכי מרוחק, היא אמרה לו, אתה רואה? אלה ואלה, בשבילם פעלת, זה העם שלך, ברוך הבא הביתה. אנחנו חוזרים רגע אל הפרשה. דיברנו תחילה על הדלקת האש, כן? איך מדליקים את השלהבת, ועברנו לנושא המרכזי שהוא הבגדים. זה קשור גם אלינו, בימינו. איך אתה לבוש, איך אתה נראה, מה אתה משדר, כמה מקום אתה נותן, ולאן אתה מתעל את כל הרצון באסתטיקה וביופי בעולם הזה. כותב הרב קוק, זה כבר מקרב אותנו יותר לדורנו, לא בימי המשכן, כותב הרב קוק לימינו. מדי בוקר בתפילת השחרית היא מתחילה בברכות השחר, ברכות שאומרים עם שחר, ומודים בהם על שלל עניינים, על כך שבכלל קמנו ועל כך שאפשר ללכת, וגם, הנה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים, זו ברכה שמברכים בכל בוקר, כשבעצם האמירה כאן היא, קודם כל שיש לך בגדים, שאתה יכול לקום מהמיטה, זה לא מובן מאליו, לקום, כן, להזדקף ללכת לארון, לבחור בגדים, ללבוש אותם, יש לך כסף, לקנות מלבוש, גם זה לא מובן מאליו. אבל יש פה עוד עניין, כותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כשהוא מבאר, כשהוא מסביר את סידור התפילה, הוא כותב על הברכה הזו מדי בוקר, שיש בה עוד אלמנט. הודעה הוא כותב, תודה, הודעה, הודעה, על החוש הנפשי העדין שלנו, שנטע השם בקרבנו, שהננו על ידו מתלבשים מלבושי כבוד. על זה שאנחנו מכובדים, יוצאים לרחוב לבושים מלבושי כבוד. זו אותה מילה, זוכרים של הכהנים, כבוד ותפארת. הבגד אומר הרבה מאוד. אגב, הרבה פרשנים מתעכבים השבוע בפרשה שלנו תצווה, ומדברים על בגדי השבת של האדם, שהם כמו בגדי הכהן הגדול. אז אין לנו את כל המצנפת והחושן. אבל כן, גם אדם שמתלבש אחרת לשבת ולחג, יותר חגיגי, יותר מלכותי, יש בזה משהו. טוב, אנחנו עוברים לנושא השלישי. שבעצם בסוף הפרשה הוא מופיע, אחרי הדלקת האש ואחרי הבגדים, נושא של קורבנות. יש משכן, חלק מעבודת המשכן היא עבודת הקורבנות, ושם מופיע במפתיע ממש הפסוק החשוב ביותר בתורה. לא זוכרים את זה, בדרך כלל ראיתי שבאמת לאורך השנים מדברים הרבה על הבגדים בפרשה, כי אמרנו זה העיקר, אבל בסוף בסוף מסתתר הפסוק שעליו אומרים חכמנו שהוא הכי חשוב, הוא בעצם כולל את כל התורה כולה. קחו שנייה, טוב, אתם לא תצליחו, כי זה מאוד מפתיע, אבל קחו שנייה, רגע, כל אחד יכול לחשוב, רגע, להסתכל על מי שלידכם, אני לא יודעת מה אתם עושים עכשיו, באמצע מה אתם, כן? אבל תחשבו שנייה, מה הפסוק שכולל את כל התורה כולה? אנחנו נגלה עוד רגע. אבל מה הפסוק, אם צריך את כל תורת ישראל לסכם במשפט אחד, אז יש דיון כזה, גם חכמנו התלבטו בשאלה שאנחנו שואלים עכשיו. חכם הראשון אומר, בן זומה קוראים לו, זוכרים אותו מהגדה של פסח. הוא אומר, מצאנו פסוק כולל. מהו הפסוק הזה? טוב, אולי חלקיכם חשבו עליו. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אני בטוחה שיש צופים שכמו החכם הזה, סברו שהקריאה, שמה ישראל, שבאמת מרכזת את כל כוחות הגוף לאחדות, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מחברת את כל העולמות, שאמרו אותה על הגרדום ובתאי הגזים ואיפה לא. אוקיי, עוד רעיון. חכם אחר, בן הנס אומר, מצאנו פסוק כולל, עוד יותר, ואהבת לרעך כמוך. אני בטוחה שגם כאן יש אנשים שחשבו ככה, אבל מה לעשות? שמעון בן פזי אומר, שמצאנו פסוק עוד יותר כולל. סליחה, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ואז עומד רבי פלוני ואומר שם, בן פזי צודק. הפסוק הכולל ביותר בתורה, מופיע בפרשה שלנו לקראת הסוף, והוא פסוק אלמוני לחלוטין. את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה מתאר את קורבן התמיד. מהו קורבן התמיד? הוא לא שמה ישראל. הוא לא ואהבת לך כמוך. הוא לא וואו. הוא לא איזשהו פיק, איזשהו רגע של שיא, של התלהבות, של התרגשות. הוא מתאר התמדה. בוקר וערב, בוקר וערב. הוא מתאר שגרה. הוא מתאר עמל. הוא מתאר יציבות. כל מה ש... בונה בסוף את העולם הזה. העולם הזה לא ייבנה רק על צעקות שמה ישראל, עם כל הכבוד, ולא על הצהרות שצריך לאהוב את השני כמוך, שגם זה חשוב. הוא בסוף נבנה על קורבן התמיד, על בוקר וערב, על לקום בבוקר, לעשות את מלאכת היום, לעשות מה שצריך, ולעשות שוב כשהשמש שוקעת, ולשים לב לסדרתיות של היום, יש יום ויש לילה ויש שגרה, ועל התמידיות הזאת, בסוף העולם עומד. מסתתר בפרשה שלנו. בואו נסכם את הטעימה הזאת מפרשת תצווה, יש בה עוד הרבה מאוד, מוזמנים לבדוק לבד, אבל דיברנו תחילה, בהתחלה על הדלקת האש, עד שתהיה השלהבת עולה מאליה, איך להלהיב, איך לחנך, איך לא לחנוק, דיברנו על הבגדים שלנו שצריכים להיות לכבוד ולתפארת, וניסינו קצת לגעת בתחום הזה של הביגוד במשכן וגם היום. ולסיום, גילינו פה סקופ אדיר, שהפסוק החשוב ביותר בתורה, אנחנו לא ממש מכירים אותו, הוא עוסק בהתמדה. בכל תחום בחיים, לא לקפוץ לפסגות ולתאומות, אלא לנסות ללכת בדרך של יציבות והתמדה. אז גם אנחנו מתמידים להיות פה כל שבוע, בעזרת השם נתפגש בשבוע הבא, ועד אז תודה רבה לכם, ושבת שלום, להתראות.